יש אגדה ישנה שכנראה המקור שלה הוא לא בחז"ל, שעל שני אחים שגרו בירושלים והיו שותפים בשדה שלהם, אחד מהם היה בעל משפחה ואחד מהם היה רווק, וכשחלקו ביניהם את היבול שווה בשווה, האח הרווק לא נרדם על משכבו ואמר לעצמו, מדוע שאני אקבל חצי? לי יש להאכיל רק את עצמי, ואחי הגדול יש לו משפחה שלמה להאכיל. ראוי שאתן לו קצת מחלקי. והאח הגדול גם הוא לא נרדם על משכבו. אמר, מדוע שאקבל חצי? אני כבר בניתי את ביתי, הקמתי משפחה. אחי הקטן עוד לא עשה את זה. ראוי שאתן לו חלק ממני. וכל אחד מהם באישון לילה הולך עם כמה סקים על כתפו להביא לחלקה של אחיו. והם נפגשים באמצע הדרך. והם מבינים מה כל אחד תכנן לעשות. הם כל כך מתרגשים ונופלים איש על כתפי רעהו באהבה. הם מספר את האגדה שאין לה מקור, שבמקום הזה נבנה בית המקדש. לאגדה הזו יש חלק ב'. אותם נתונים, שני אחים, רווק ונשוי, חלקו את היבול חצי וחצי, והאח המבוגר לא נרדם על משכבו ואומר, מדוע שאחי הקטן, הפוחז הזה, הבליין, יקבל מחצית מהיבול? הוא יש לו להאכיל רק את עצמו, אני יש לי לדאוג למשפחה שלמה. אני אלך ואקח לו קצת מהחלק שלו, בלי שהוא יראה. השני אומר לעצמו, האח הצעיר, אני עוד צריך להקים בית, אבל אחי הגדול כבר הסתדר בחיים, בנה את ביתו, הקים משפחה, מה פתאום שיקבל חצי? אני אלך ואקח ממנו קצת. וכל אחד מהם מוציא מחשבה למעשה, וכשהם נפגשים באמצע הדרך, באישון ליל, שכל אחד רואה את הסכים שאחיו גנב לו, מתחילים להתקוטט ולגדף זה את זה, לספר את האגדה שבמקום שבו הם נפגשו ורבו, נבנתה הכנסת. עכשיו, המוסר השכל מהאגדות הללו, שבעצם המחשבה על האחר, זה בעצם חזון בית המקדש. והמחשבה על עצמי זה ריאליה. בלי חלילה להגיד מילים לא טובות עליו. זה מציאות ריאלית. עכשיו, כשבן אדם לומד לחשוב על הזולת, אז הוא גם לומד לחשוב על עצמו באופן נכון יותר. הוא לומד גם לחשוב על עצמו במובן של מהם צרכיו האמיתיים. ואז הוא לומד גם ליהנות יותר מהחיים. לפני מספר ימים שמעתי הרצאה, פודקאסט, של אנתרופולוג, שחקר קבוצות של ציידים לקטים ברחבי העולם. ציידים לקטים זה חברות פרימיטיביות שמתקיימות מללקט ביער מזון, זאת אומרת, הם לא חקלאים, והם לא רועי צאן, והם לא יצרנים, הם מלקטים ממה שהטבע נותן. זה נקרא לקטים ציידים, וגם צדים ממה שקיים בטבע. והוא שעה בחברתה של קבוצה בדרום אודו. הקבוצות הללו, אגב, מתמעטות בכל העולם. בעולם כל כך תעשייתי, בעולם כל כך רכושני, אז גם חברות פרימיטיביות זה לאט לאט הולך ומגיע אליהם. וכל אלו שניסו להימלט מכך, נפלו שדודים נגד הסמארטפונים. שהגיעו אל היער, יש להם אזור חלציים וסמארטפון. ותתפלו גם איפה להטעין את הסמארטפון. בכל אופן, אז הוא הסתובב אצל הנייקה, שזה חברה נדירה, ביערות של דרום אודו, שעדיין מקבלים את מזונם מהיער, והמשמעות של זה שאין להם רכוש. יש שם שוויון, והם לא צוברים רכוש. יש איזשהו רכוש מאוד בסיסי, אבל לא מעבר. איזשהו כפר שהוא בסיס יציאה ללקטות ולציל, לא מעבר. והוא מתאר שבעקבות המפגש איתם, הוא הכיר מילה חדשה, שנקראת מיידיות. זה בעצם, זה לא מילה חדשה, אבל זה מילה שבעצם קיבלה משמעות חדשה. המשמעות של מיידיות, כמו שנוכחות, זה להיות כאן ועכשיו, במלאות, ולפגוש את כל מה שקורה, עכשיו, כאן. אז מיידיות זה המפגש עם החיים ללא תיווך, זאת אומרת מיידיות. הרבה פעמים כשאנחנו פוגשים מישהו, אנחנו פוגשים אותו דרך התיווך של המחשבה. יש לנו קודם כל מחשבה על הדבר, ודרך זה אנחנו פוגשים אותו. אצל תינוק, או בחברות הללו, יש, זה המילה מיידיות. כשבן אדם רואה עץ, הוא רואה אותו כישות חיה של הטבע. ככל שהוא יותר יוצא מהטבעיות, הוא כבר חושב על המחר ועל הרכוש שלו, אז הוא רואה בעץ פוטנציאל למסחר. כשאתה פוגש מישהו, אז אתה לא רואה אותו במפגש המיידי, אלא דרך המחשבה שלך עליו. אתה רואה בן אדם, עולה לך איזה מחשבה עליו. אתה רואה חפץ, עולה לך איזה מחשבה עליו. והמיידיות זה כמו התפיסה של התינוק, שהוא רואה את הדבר כפי שהוא. והוא מתאר את זה כחוויית חיים מאוד חזקה. חוויית חיים רבת משמעות. ומהרגע שבו הם יוצאים מהחברה הטבעית הזו, כי באמת קשה להתקיים במצב הזה בעולם, ושם להתחיל לצבור רכוש, כשבן אדם קונה תרנגולת, נהיה הגביר. כי מה בעצם אומרת התרנגולת? אני רוצה שכמו שהיום הייתה לי חביתה, מחר תהיה לי חביתה. אני רוצה את הביטחון של יום המחר. ציידים לקטים זה בעצם חברה שבגדול היא לא אוספת, היא לא שומרת דברים, היא לא רוכשת דברים. היא פוגשת את המציאות כל יום ממה שיש לו להציע. מתנת אותו היום. כל שכן שהגביר של העיירה זה ההוא שיש לו כבר פרה, של הכפר. והחוויה הזאת, חשבתי לעצמי, שזה מה שעם ישראל היה אמור להתנסות בירידת אמן. יש בו רוצה שיהיה מזון דבר יום ביומו. נפש האדם, אם היא לא יוצאת מהארציות שלה, היא מסרבת לביטחון הזה, כביכול, שכל יום להיות באמון וביטחון שצרכי אותו היום יגיעו. בן אדם רוצה את המקרר ואת המזווה שידע מה קיים בו ליום המחר. אבל לפחות עצם זה שקדוש ברוך הוא רצה להביא אותנו במצב הזה, הוא רצה שניתן באפשרות הזאת. לפגוש את המציאות בברכה של אותו היום, במילה הזו מיידיות. אמנם כולנו דוברים את השפה, ושומעים מיידיות, אנחנו לפחות מבינים את המילה, על מילה חדשה, כמו שימים לקחה את המילה דיוק, מי שמכיר בסתם ממנה עניין. אז הריני לבשר לכם על מילה חדשה שהולכת לקבל מקום בשיח הנפשי. מיידיות. ככל שאני פוגש את המציאות כפי שהיא, ללא המחשבות על המציאות, בעצם זה סוג של מדיטציה מתמשכת. והוא מתאר שם שבעקבות החוויות שלו שם בטבע, וגם תרגולי מדיטציה האינטנסיביים שהוא עבר בחייו, אז הוא פיתח דרך שבה הוא מעביר בבתי ספר לילדים ולנוער את המיומנויות החשובות לחיים. והוא ניסח את המיומנויות החשובות לחיים כשלושה עניינים עיקריים. בכלל זה דבר יפה שכל אחד מאיתנו יקבל משימה ויאמרו לו, תנסח מה הדבר הכי חשוב להקנות לילד בצאתו למפגש עם החיים המאתגרים. בדרך כלל אם אומרים לבן אדם 15 דברים יותר קל. אבל בכלל, בכל הדברים הללו שאומרים שלושה דברים, השיטה הנפוצה היא, תכתבו 15 דברים. ומתוך 15 דברים תבחרו את השלושה. אז הוא זיהה עם נימוקים רבים, זה גם מתקבל על דעתי, אני מאשר לו את זה כהבנה סבירה, שלושת המיומנויות החשובות הקנות לילד. הראשונה זו למידה עצמית. שם כוס מים. למידה עצמית. מה זה אומר למידה עצמית? שהיום בעיקר הלמידה שלנו, הלמידה של הנוער, לא עושים עבורם ידע. זאת אומרת, אם המורה לא מגיע, המורה לא קיים, אז כביכול העניין הלימודי מתפרק. ולמידה עצמית לא כאירוע נקודתי, זה ממש להקנות הרגל, לקבל טקסט חדש, לדעת לקרוא אותו, לדעת תוציא ממנו עיקר וטפל, לדעת לזהות מה העניין המרכזי שאודותיו הטקסט דיבר. אבל יש דרך כזה, יש מיומנות שנקראת למידה עצמית, שילד ממש רוכש את זה והופך להיות, צריך לזכור, זה לא עוד ידע אלא הקנייה. בסיטואציה המתאימה אין דבר גדול מכוס מים קרים. אין משהו יותר מזה. לחיים לחיים. אני לא מוריד מערכה של הקולה בסיטואציות אחרות. בכל זאת, כשהנביא רצה לתאר משהו שמעודד אותנו, הוא דיבר על מים קרים על נפש עייפה, ולא אורן ג'אד על נפש עייפה. אז למידה עצמית. הדבר השני, הוא דיבר על התמדה. התמדה. התמדה שאני לוקח פרויקט, שאני לוקח עניין, לא לעזוב אותו. לדעת לצלוח את רגעי המשבר. לדעת לצלוח את רגעי העייפות. מה זה בעצם המושג התמדה? התמדה אומרת שכשאני הולך על איזשהו פרויקט ואיזשהו נושא, יהיו שלבים שהוא מאוד יעורר בי חיות. ויהיו שלבים שאני לא אגלה בו עניין. אבל אם אני אעבור את השלבים שאני לא מגלה בו עניין, או שלבים שאני חסר אונים מול ההמשך, או שלבים שאין לי פתרון איך להתמודד עם מורכבות בלתי פתירה, אם אני אמשיך עם זה ולא אזניח את זה, אז אחר כך תגיע חיוניות יותר גדולה מאשר שלפני המשבר, ואז שוב משבר. וזו מיומנות. מיומנות של יכולת התמדה, של תרגולי התמדה, של הקנייה של קישור החיים הזה שנקרא התמדה. רק נבדוק מה היו עד עתה, לא היה רשימה גדולה. מה היה הראשון?
לימוד עצמי.
לימוד עצמי והתמדה. הנקודה השלישית זה שיתופי פעולה. דור שאנשים כל כך רגישים, אינדיבידואליסטים, וכל אחד רוצה את העילה לעצמו, שיתופי פעולה הם עוד יותר נצרכים, כי היכולת באמת להתקדם בעבודת צוות, והיכולת להצליח, והיכולת להביא תוצאה ראויה, היא לאין ארוך מאשר מה שבן אדם יכול להתמודד בעצמו. שיתופי פעולה. קראתי שבמשך הרבה שנים בעולם המתמטיקה הייתה בעיה בלתי פתירה, כמעט איזה 400 שנה. אם הייתי מכין טוב את השיעור, הייתי אומר לך גם את שם הבעיה ועל שם היא נקראת. אבל בשנים האחרונות, איזשהו מתמטיקאי דגול, לקח לעצמו חופשה של כמה שנים ואמר, אני מתמסר לחלוטין לפתור את הבעיה הזאת. ואחרי שהסתיימו מספר השנים שהוא הציב לעצמו, כנראה גם יכול היה לכלכל את עצמו, הוא לא הצליח למצוא פתרון. אז בא אליו חבר ואמר לו, יקירי, אתה מנסה לבד. היום זה עולם של שיתופי פעולה. כך שותף.
ואז
הבעיה? מאז בריאת העולם. רק היום, בכלל, כל למשל שאומרים הממצאים, היום גילו שברימון יש נוגדי חמצון חזקים. האם זה לא היה לפני 2,000 שנה? זה היה. כשאני אומר, היום זה עולם של שיתוף פעולה, של עוד יותר מודעות למשמעות של זה. מאז היות האדם, היו אנשים שידעו את הסוד הזה וראו ברכה. והיו אנשים שלא ידעו את הסוד, או שלא השכילו להקטין קצת את האגו בשביל לשרוד בשיתוף פעולה. והוא לקח שותף, והם עבדו יחד איזה שנה ולא הגיעו לפתרון, הוא כבר רצה להניח להכל. והשותף עודד אותו, בוא נמשיך עוד שנה, עוד פרק זמן, והם הגיעו לפתרון, והבעיה נפתרה. אבל כאן אני רוצה לומר שהשותף גם היה לא רק ביכולת, אלא ברגע המתאים, לומר לו, בוא תישאר עם זה. שיתופי פעולה. כן. עכשיו אמרתי לה, והוא מספר שהוא קוראים לו דני רווה, והוא אנתרופולוג, מלמד מאוניברסיטת תל אביב, הוא אומר, הוא כל כך אוהב ללמד את זה בבתי הספר, שיש לו בלוח זמנים שלו יותר שעות הוראה בבתי הספר, אשר באוניברסיטה. כשחוקר מקבל שעות הוראה, זה מפרגן, זה משמח, זה גם נותן סיפוק. אבל לפעמים מגיעים לנקודת האמת לעסוק בדברים האמיתיים. ובדברים האמיתיים זה לראות שאתה נותן לילד, תודה רבה, תרם יקראו ואני אהנה. וללמד ילד זה בעצם לתת לו את המתנות הללו. אני רוצה לומר שעכשיו שאנחנו נמצאים בסמיכות למתן תורה, הם גם המיומנויות שנדרשות לנו לקבלת התורה. כל דבר כמו שאומר הבעל שם טוב. ההשגחה פרטית, ללמוד מן ההוראות לעבודת השם. ולא צריך לעשות הרבה התאמה, לא צריך, אפשר להשאיר את זה ללא התאמה כלל, ובכל זאת נעבור על זה. למידה עצמית. מצד אחד, נאמר התורה נקנית בחבורה. יש בפרקי אבות רשימה של 24 דברים, 48 דברים שהתורה נקנית בהם. אם תוכל לראות אם יש שם סידור, סליחה שאני מטריח, הייתי עושה את כל זה לבד. תתרח. כל אחד שתורח זה שווה. יפה מאוד, נחל נובע. פרק שישי בפרקי אבות זה נחשב לברייתא, שהיא נכתבה קצת יותר מאוחר מהמשנה. ושם נאמר, התורה נקנית ב-48 דברים. ואילו הם בתלמוד, שזה למידה, בשמיעת האוזן, אני אגיד את הביטויים, תאמרו לי את זה בעברית מדוברת, מה זה שמיעת האוזן? הקשבה? בעריכת שפתיים, דיבור, זאת אומרת שלהוציא את המילים בפה, בבינת הלב, להרגיש את הדברים, לחוש אותם, להזדהות איתם. אחת ההגדרות לאינטליגנציה רגשית בעברית זה בינת הלב, ככה קבעו שזה הביטוי. בינת הלב, באימה, אימה זה כוונה עיסוק של רצינות כזו, כביכול אתה יושב מול הקדוש ברוך הוא, בענווה, ופה כתוב באימה, בענווה בעירה, אימה זה שונה מעירה, בשמחה, שימוש חכמים. מה זה שימוש חכמים? זה לא רק ללמוד מן החכם, אלא גם אם יש איזה מורה, לשמש אותו במובן לסייע לו ביום יום, לראות אותו בביתו, לראות אותו בסעודתו, לראות אותו בטיולו, לראות אותו בכתיבתו. בדיבוק חברים, מה זה דיבוק חברים? יכול להיות שזה שיתופי פעולה. אבל עוד מעט נראה, אולי יהיה כאן כתוב בחבורה, אבל בכל אופן דיבוק חברים, זה, אולי זה חברות קרובה, כי כתוב דיבוק חברים. בפלפול התלמידים, פלפול התלמידים זה הכוונה היא להקשות על הדברים, ולחדש בהם חידושים. ביישוב, יישוב זה הכוונה היא לא בהתרוצצות, מה שנקרא, לשבת וללמוד. במקרא, זאת אומרת תנ"ך, במשנה, בתורה, במיעוט שינה, מקווה שזה לא מטריד אתכם. מה את מבינה? מיעוט שינה, זאת אומרת, לא לישון מעבר לצורך. מיעוט שינה, מיעוט שיחה, לא להרבות בפטפוט. הגר"א דורש את זה ואומר, מיעוט שיחה זה לאלו ששותקים כל הזמן, שטוב, מיעוט שיחה זה בא להרבות. כלומר, תדברו קצת. מיעוט שיחה. במיעוט סחורה, אז גם אפשר להבין את זה, או לעשות, אל תעשה הרבה עסקים, או שלכל הפחות תעשה קצת עסקים. במיעוט צחוק, על אותו רעיון, אפשר להגיד אל תרבה לצחוק, אפשר להגיד אל תהיה כל כך רציני. מיעוט צחוק, מיעוט תענוג, מיעוט דרך ארץ, ערך אפיים זה סבלנות, בלב טוב, באמונת חכמים, בקבלת האיסורים. ופה מתחיל, עד עכשיו קראתי לכם 24. כמה אמרנו יש סך הכל? 48. 48. אז אחד הפרשנים לפני 500 שנה קראו לו רבי משה אלמושנינו ממגורשי ספרד, אומר ש48 האלו, שיש כאלו שכל יום בספירת עומר קוראים אחד ב48 ימים הראשונים של ספירת העומר, כי זה בעצם 48 דברים שהתורה נקנית בהם. אז הוא, וביום ה-49 חוזרים על כולם. אז הוא רבי משה אלמושנינו אומר שזה ה-24 הראשונים עומדים כנגד ה-24 הרשימה השנייה, וזה אור וכלי. זאת אומרת, מול כל אחד, מספר אחד מהרשימה הראשונה זה האור, אז הכלי שלו זה מספר אחד ברשימה השנייה. לדוגמה, הראשון במה שהקראנו עד עכשיו, מה היה הוא? תלמוד. אז הראשון שברשימה השנייה שמתחילה זה המכיר את מקומו. המכיר את מקומו זה ביטוי שתדע, תהיה בענווה, תדע מי אתה, מה אתה. המכיר את מקומו זה, הכוונה היא, אל תפריז בגדולתך. כי לדוגמה, בא תלמיד לכיתה, והרב אומר לו, אתה רוצה ללמוד גמרא? ברוך הבא. יש לנו רמה של מתחילים, רמה של מתקדמים ורמה של מצוינים. עכשיו, מה יקרה אם הוא ברמה של... והרב אומר לו, תבחר לאיפה להיכנס. מה יקרה אם הוא ברמה של מתחילים והוא ייכנס לבינוניים? המשמעות היא שהזמן שלו ילך לאיבוד. זה כמו להיכנס לחמש יחידות מתמטיקה בכיתה, בהקבצות, שחסר לך הבסיס. כשאני מדלג על שלבים, אני לא יכול באמת להתקדם. אם אמא עליה השלום אמרה, ברוחניות אין דילוג על שלבים. אז המכיר את מקומו גם, זה לדעת מה המדרגה שלי. אבל זה עובד לשני הכיוונים. זה גם לא מעבר למדרגתי, אבל גם לא להמעיט מעצמי. להיות בכנות, לזהות מהו מקומי. אז מול תלמוד זה המכיר את מקומו, והשני שהיה מול התלמוד, זה היה שמיעת האוזן, זה השמח בחלקו. עכשיו, לא תמיד הקשר ביניהם מובהק, אבל יש פה הזדמנות ליצירתיות, לעשות את הרשימה זו מול זו, ולראות דברים מעניינים. שמיעת האוזן מול השמח בחלקו. טוב, אחרי זה תוכלו לעבור על כל הרשימה.
תודה.
תודה שהזכרת לנו את עשרת הדיברות. שבוע קראתי באיזה מקום שעשרת הדיברות נאמרו, לכל דיברה, לכל דיבר, הייתה מנגינה משלו. זה בעצם התיקון הכללי. זה אשר נחן אמר, עשרה ניגונים. אז נחזור אל הרשימה הזאת הראשונית שאמרנו, אז זה לימוד עצמי. לימוד עצמי, לדעת, זה באמת מה שהיו כל השנים שניסו להכניס בישיבות של התלמיד, יהיה לו את היכולת לעסוק בגמרא, שזה הטקסט היהודי המכונן. תמיד בכל הדורות, כנסייה הקתולית הפעילה הרבה שנים צוותי חשיבה מה גורם ליהודים להישאר במרים, מרים בחולם, ולא להאמין במרים. זה משחק מילים. אמא שלי קוראים מרים. בכל אופן, התכוונתי, הבנתם לאיזו מרים. אמא של. ו... והם הגיעו למסקנה שמה שגורם ליהודים להיות כאילו קשי עורף, הכוונה היא ולשרוד באמונתם, למרות הכל, זה התלמוד. ולכן אנחנו שומעים לאורך ההיסטוריה, אחת לכמה עשרות שנים או מאות שנים, גזירת שריפת התלמוד. זאת אומרת שהתלמוד יעלה מן העולם. בתלמוד יש את סוד הקיום היהודי. את סוד החשיבה היהודית. את סוד... ואחד הדברים שמלמדים בתלמוד, זה שני דברים עיקריים. קודם כל זה לימוד עצמי, ושיתוף פעולה, לימוד בחברותה. כי זה גם עיקר החוויה התלמודית של לימוד בחברותה. עם השנים זה נעשה יותר קשה וקשה בעידן המודרני להנחיל את זה לנוער הדתית. יש בעיה מוכרת, אבל עדיין, למרות שזה יותר ויותר קשה, אבל עדיין יש רבבות, שזה לא מספר מוגזם, שעוסקים יום יום בבתי המדרש, כמה עשרות אלפים, אולי מאות אלפים, בתלמוד, בלמידה העצמית. אחד הדברים שבוחנים נער צעיר שהוא בא להתקבל לישיבות מובחרות מסוימות, האם הוא יודע לפענח דף גמרא שהוא לא הכיר קודם? כי זה גם כתוב בארמית וזה גם היגיון מורכב. זה בעיקר זאת אומרת שהיהודים פיתחו אלפי שנים את העניין הזה של למידה עצמית. והטקסט התלמודי הוא מאוד מאתגר למידה עצמי. בדרך כלל, בבתי הספר הדתיים, או תלמידי התורה שמתחילים ללמוד גמרא, לומדים מסדר נזיקין. סדר מסכת שנקראת בבא מציע או בבא קמא, זה מסכתות שעסוקות בעניינים שבין אדם לחברו, מה שנקרא בדינים בנושאים המוניים. זאת אומרת, זה לפתח את החשיבה אם שני אנשים רבים על החצר שלהם, על המציאה שמצאו, על גניבה שהייתה, על שומר שהתרשל בתפקידו. זה גמרות שהן מאוד עשירות בנושא הזה של הפיתוח המוחי. לא כל התלמוד הוא כזה, אבל שם זה באופן מובהק. בשבת פגשתי את הרב שבתאי סבתו, הוא מומחה גדול לתלמוד, הוא גם פעם עשה פרויקט שהוא הקליט את כל התלמוד ועשה אותו נגיש, שכל אחד שרוצה ללמוד דף מסוים בתלמוד, יש יותר משלושת אלפים דפים, שכל, ולכל דף קלטת. בכוונה אומר קלטת, זה עוד לא, עוד בימים שטרום הקבצי מחשב. ורבים ככה למדו תורה. גם היום ברשת אפשר לכל דף לשמוע את הביור שלו. אז הוא סיפר לי משום מה, דיברנו שיחה קצרה, הוא אמר שהוא ביותו נער, אז למדו את הנער שנכנס ללימוד הגמרא, למד את הפרקים הללו המורכבים קצת. הם מצד אחד מאוד מפתחים את המחשבה, אבל הם מורכבים לנער צעיר. אומר, כשאני מלמד את תלמידיי, אני הולך איתם מן הקל אל הכבד, ולפי הסדר. אני מתחיל איתם מסכת ברכות, שזה גם כרונולוגית, המסכת הראשונה בתלמוד. הוא אמר לי, בהקשר של יום ירושלים, השיחה הזו הייתה אתמול. אז הוא אמר שכבר בדף הראשון, סליחה, בדף השני, במסכת ברכות כתוב ששלוש משמרות נמצא על העילה. רבי אליעזר אומר, שלוש משמרות אבה על העילה, ועל כל משמר ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא ושואג כארי, שנאמר, השם ימרו משג וממעון קודשו ייתן קולו, שאוג ישג על נבאו. מה זה נבאו באמונה היהודית? מה זה נבאו? בית המקדש. זאת אומרת, תחשוב מה זה, נער יהודי, אלפיים שנה, מה הוא לומד? שבלילה יש שלושה חלקים, והקדוש ברוך הוא שואג, איה בית המקדש. מדוע בניי לא בירושלים במקום קודשי? אם הם לא שם, אני לא שם. אומר הרב סבתו, שנער מתחיל ללמוד מהדברים הללו, אמנם עוד לא פיתחת לו את החשיבה התלמודית, אבל הוא מקבל את החוויה היהודית הזאת. שלוש משמרות אב והלילה, ועל כל משמר ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא ושואג כארי, זה כאילו ביטוי שאגה של, או זעקה שנשמעת מקצה העולם ועד קצהו, שנאמר השם ממרום ישג, וממעון קודשו ייתן קולו שאוג ישג על נבר. ואמר לי ש30 שנה אחרי שהוא מלמד את זה, עדיין באים אליו תלמידים ואומרים לו, אנחנו כבר יודעים את כל השס. כי הוא, בשונה מ... היום, כפי שאמרתי, בעידן המודרני, מתאימים את, את התלמוד בבית הספר דתיים לרמת הריכוז ששוררת בימים האלה. טעימה מפה, טעימה משם. שגם זה, ברוך השם, אם זוכרים לזה, זה מבורך. זה יותר ויותר מאתגר. אבל אצלו, בישיבה שלו, יש לו במצפה ישיבה, כבשנים קדמוניות, לומדים את כל התלמוד. תלמיד יוצא משם אחרי 7 שנים, 10 שנים, עם ידיעות מפליגות מאוד. ישיבות נדירות, אבל שתדעו שהן עוד קיימות. אומר, אבל למרות אלפי דפי תלמוד שהתלמיד יודע, החוויה הזו, מהיומיים הראשונים של הלימוד, שהקדוש ברוך הוא יושב, שאוג, ישאג על נווה, אומר, זה מה שהם זוכרים מראשית הלימוד. אז הוא הזכיר לי את זה בהקשר של יום ירושלים וקבלת התורה. לפעמים בשיחה, שלא תחשבו שאני מכיר אותו, דיברתי איתו בריחות, הלכנו לתפילת מנחה ונפגשנו, אני מעריך, כ3 דקות בטרם החלה התפילה, וזה מה שהספקתי לשמוע ממנו. אבל זה עדיין לא עוזר, אז אתמול הייתי באיזו התוועדות, לכבוד יום ירושלים, וסיפרתי את הסיפור הזה. ובדיוק במקום שבו הייתי, פותחים השבוע חוג ללימוד תלמוד. אז המנחה ששמע את זה אמר, איזה יופי שבדיוק אתה מדבר על לימוד התלמוד. הוא אומר, מחר כולם מוזמנים, יש לבנים ולבנות, יהיה עם מי מרצה שיודע להסביר טוב. ואז שאלתי, מה ילמדו? המפגש הראשון זה בעצם הזמנה למי שלא מכיר את התלמוד, רוצה לחדש. אז הוא אומר, מסכת בבא מציע. זאת אומרת, זה כמו ש... אז אמרתי לו, כנראה לא הקשבת לרעיון שאמרתי. אז הוא אמר, אוקיי, אז נעשה ככה. אני אצלם דף ממה שציטטת, מהפתיחה הזו של מסכת ברכות, ומשם נעבור לב. זה כבר נשמע יותר. ואז גם הם יוכלו לומר בעוד 30 שנה שנשארה להם החוויה של שאוג ישאג על נביאו. אז אמרנו לי, כל זה היה סביב הלמידה עצמית, רק שתדעו איפה אנחנו בשיחה. למידה עצמית, התמדה. והתמדה זה בעצם גם המתנה. מה זה בעצם התמדה? אם יש רגעי חשיכה. ולפעמים ההתמדה זה רק לא לעזוב את המקום. רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב היה אומר לפסוק, מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו. אז אמר, מה זה יעלה ומה זה יקום? יעלה אני מבין, לעלות. ומה זה יקום? ולפעמים הסוס הוא בעלייה תלויה, בעלילה תלולה. ובעל העגלה מזהה שתש כוחו. אם הוא יכה בו יותר בחוזקה, יכול להיות שהוא יתפגר. אם הוא לא יעשה כלום, יכול להיות שהוא ידרדר לאחור. אז מה עושה בעל עגלה נבון? לוקח 2 אבנים גדולות ומניח מאחורי הגלגלים, קודם כל שלא יתרדר, שחרר את הסוס, תן לו קצת לנוח. מה הוא בעצם עשה באותו רגע? או השאיר אותו במקום. יש בהם, אנחנו רגילים לומר או התקדמות או נסיגה. אבל באמת ברוחניות יש גם להישאר במקום, זה גם מדרגה. יש פעמים שלהישאר במקום זה חסימה, תלוי באיזה היבט. אבל באופן מסוים להישאר במקום זה הדבר הנכון. ואז כשאני ממשיך בדרך זה נקרא מי יקום במקום קודשו. זאת, יש מי יעלה ומי יקום. זה בהקשר של התמדה. ובאמת, בדרך כלל, התוצאות היפות, הפירות הטובים, מגיעים עם ההתמדה. ואפשר לראות את זה כאתגר רוחני, ממש לעשות לעצמי תרגולים לטיפוח ההתמדה. והדבר השלישי זה שיתופי פעולה. שיתופי פעולה זה גם לראות מה מונע מאיתנו לעשות את השיתופי פעולה. והרבה פעמים זה גם מאבקי יוקרה, שיקולי אגו. כשהרווח של השיתוף פעולה אין לשער ולתאר. אז מה המילה שלמדנו היום? באופן מיידי ענית על המילה מיידיות. יש לפעמים מיידיות שזה יכול להישמע במובן של חיפזון, של למהר. חשוב לציין שהכוונה למיידיות אחרת. של המפגש הבלתי אמצעי. בהקשר של המיידיות קראתי גם בעוד איזשהו מקום. מאמר שנקרא מותו של הזמן המת. מהו הזמן המת שהספידו אותו? זה מסתבר, או ננסח את זה ככה, בן אדם מחכה למעלית, היא אמורה להגיע נאמר עוד דקה, חצי דקה. מה עושה בינתיים? מה? כל תשובה שטענו היא לגיטימית, בסוף אני עונה את התשובה המתוכננת. מה היום נהוג לעשות? מסתכל בטלפון. יש עוד חצי דקה על הרמזור. הרבה אנשים עושים. בודקים בטלפון. סייע באוטו, אבל כרגע אני רוצה לא לדבר לא על הזמנים שאנחנו מתעסקים מאוד עם הטלפון ברציפות, על זה אני מניח לזה כרגע, אלא על זמנים שאנחנו במשהו אחר, וחוטפים את ה-30 שניות הללו להסתכל. יצאנו לדייט למסעדה, החבר או מי שיצאתי איתו הלך רגע לשירותים או לשאול משהו, יש חצי דקה עד שיחזור, מיד בודק אם יש הודעות או לענות למישהו. אני בא לקחת את הילד מהגן, יש איזה חצי דקה עד שהוא קושר את עצמו במושב האחורי, בודק בטלפון. זה הזמן המת. הזמן הזה, שכביכול אני לא בעשייה, אני לא בשיחה עם מי שיצאתי לדייט. המעלית עוד לא הגיעה, הרמזור עוד לא התחלף. מסתבר שהייתה לו חשיבות מאוד גדולה לזמן הזה, לחיים שלנו. היה בו משהו של עיבוד, היה בו משהו של הפנמה, היה בו משהו של נוכחות, של שהייה. וכשהזמן המת מת, חוקרים מצאו איזה השפעות שליליות יש לזה באופן מובהק בכל מיני היבטים. שאני לא יודע מה הם. הרבה פעמים שאני קורא את הדברים הללו, אני קורא אותם לעצמי, ולא חושב על זה שאני אשתמש בהם בשיעור, שאז זה הרבה יותר, גם הרבה יותר נכון. מי כתב את המאמר? איפה קראת? במקרה הזה, את האיפה אני זוכר, זה מגזין שנקרא Epoch Times. שם. אבל שם אתה, קודם כל אתה נותן קרדיט למי שכתב. אתה מספר מה בדיוק הבעיה. הבאת את הסיפור על על המתמטיקאי שפתר את הבעיה, תכבד את יוצר הבעיה, מה שמה, כמה שנים הוא עבד עליה. זה מצד אחד אפשרות, לו הייתי חושב מיד להביא את זה לשיעור, אבל אני בעצם קורא את זה להנעתי. רק כשאני יושב מולכם זה עולה להביא את זה. אבל יהיה רצון שנזכה לתקן דברים אלו. אז שמה במאמר על מותו של הזמן המת, בעצם המסר שלו הוא, בואו נחזיר לחיים את הזמן המת. זאת אומרת, לא נחזיר לחיים את הזמן המת. מה זה להחזיר לחיים את הזמן המת? שבכמה שניות הללו שיש לנו, תניח רגע לטלפון. שזה אמרתי, זה יותר קל ליישם את זה, לא הוצאנו כרגע מכרז או חוזה נגד השימוש בסמארטפון. זה בעצם הזמנה של בפרקי זמן קצרים מסוימים, נניח לזה כרגע. להסתכל במעלית או לבעוט, לעשות פני פוקר בלי לראות את מי שלידך מחכה למעלית. ובעצם מה לעשות את מה שעשית תמיד? אין פה הנחיה מה לעשות, יש בעיקר מה
לא לעשות.
זה, תחשבי על זה, זאת אומרת שה... אני בשבוע שעבר הייתי בחתונה, אז השארתי את הטלפון באוטו, ולקחתי איתי ספר. אז פגשתי את אשתי, הרגשתי גיבור, אמרתי לה, אני בלי הטלפון פה. היא אומרת, אבל לא יכולת להתאפק, הבאת הספר. טוב, תתבונני בזה. תתבונני, בסך הכל מדובר על 30 שניות. אז את גם אם נתווכח, זה ייקח יותר זמן מאשר 30 שניות הללו.
הגלים, מיידי המולים של הגלים, שעוברים ולא מתעייפים, מבינה כלומר, כאן אנחנו הולכים לספיר את זה, מיידי גלים יש פה, בשניות, מיידים. המולים, לא מיידים.
מסתבר שהסמארטפון הוא ממש משנה מציאות בעולם. אין לנו מושג עד כמה. של באיזה היבטים. אז מי שזוכר בשבת לשים אותו במגירה, זה מתנה. מי שזוכה ב-30 שניות הללו, זה מתנה. אז הנה אנחנו בסיומם של ימי ספירת העומר. ובעצם מחג הפסח עד חג שבועות זה יחידה אחת. לחג שבועות אין תאריך בתורה. כתוב, כשמסתיימים שבעה שבועות, אז תחוגו את החג הזה. בשונה מפסח שהוא... ב-14 לחודש ניסן, וגם לראש השנה יש, בראשון לחודש השביעי, ביום כיפור, ב-10 לחודש השביעי, בסוכות, ב-15 לחודש השביעי. על שבועות אין תאריך. התאריך הוא ליל הסדר. למחרת, תספרו שבעה שבועות. אז שתסיימו לספור, זה החג. זאת אומרת, זה בעצם, זו יחידה אחת. שנמשכת על פני שבעה שבועות. ותראו איזה מתנה קיבלנו ביחידה הזאת. יש לנו את יציאת מצרים. ויציאת מצרים עניינה הוא חירות לשם ייעוד. יוצא לחירות, עולם ישראל יש לו ייעוד. והנה עם השנים במועדי ישראל, יש לנו באמצע את יום העצמאות. יום העצמאות, שוב, זה עצמאות מדינית, אבל בין יום העצמאות לשער התכנית של ל"ג בעומר. ל"ג בעומר אומר לי, יש את הפנימיות, יש את הסוד של הדבר. שיהיה לך את הקיום המדיני או את הקיום הארצי רק בהיבט החיצוני, זה חסר. תלמד, תקרא מה הסוד, מה הרז, מה האור של הקיום היהודי. מיד אחרי זה מגיע יום ירושלים, כי כל עניינה של ארץ ישראל הוא בגלל ירושלים. זאת אומרת שארץ ישראל נבחרה בקדושתה בגלל ירושלים, וירושלים בגלל בית המקדש. ויום ירושלים זה, השם שלה הוא מצמד המילים יראה שלם. אברהם אבינו קרא לה יראה, והר השם יראה. דהיינו יראה, זה בשם יראת השם, ומלכי צדק קרא לה שלם. ומיד אחרי זה מגיע חג השבועות. יש לנו פה יחידה של כמה אירועים שקשורים בקשר מובהק לקיום היהודי השלם. אצל חסידים היו מאחלים שנזכה לקבל את התורה בשמחה ובפנימיות. והרבי מלובביץ' היה מעורר בכל שנה ללכת לבית הכנסת לשמוע את עשרת הדיברות. גם מי שלא נמצא בשער התפילה, זה זמן מסוים ששע לברר, הקריאה נמשכת בערך רבע שעה. אמר, אותו אור רוחני שהתעורר בנתינת התורה במעמד הר סיני, שב ומופיע בכל שנה בחג השבועות שקוראים את זה בתורה. אמר שכמו שב... מעמד הר סיני היו כל עם ישראל, כולל עוברים שבמי אימם, אמר להביא גם תינוקות לקריאת התורה, תינוקות גם יונקים ועוללים לקריאת התורה של חג השבועות. בדרך כלל בבתי חב"ד עושים את זה בשעה סבירה, אחרת תצטרכו לקום בתשע. חברים יקרים, חג שמח, שבוע הבא ביום ראשון זה חג השבועות, אז אנחנו נצטרך להיות, להיזכר במה שדיברנו היום. תודה על הקשב, תודה על המאור פנים, תודה על המים, תודה על התה, תודה על הסידורים, תודה על החיוכים, ובהצלחה ביישום, בשיעורי בית.